אותי ועד היום כל הטובות שעשית איתי, מה אני, מה חיי שעשית איתי, חסדים גדולים כאלה. עכשיו אני מבקש ממך, זה לא שעולם, אני צריך את ישועה, אני צריך זה עזרה, אני צריך זה, אנא ממך, שמע את תפילתי ותענה את בקשתי, ואז בזה תהיה בקשתו, תהיה רצויה לפני השם יתברך ולא יהיה פוי טובה. זאת אומרת, לפני שלפעמים יכול להיות שבוע מקטרק ויאמר, זה האיש הזה כל היום תורדני, עובד כדי לבקש, 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 אומר אגב לעצמך, הייתה פונה למת בשר ודם, והוא עונה את בקשתך, אתה לא עונה לו תודה, אתה לא כותב לו מכתב תודה, אתה לא משפח אותו, אתה לא מברך אותו. נגיד ששכחת, אחרי שאתה בא פעם השנייה ואתה צריך עוד פעם את המלך, אז אתה בבושת פנים, אתה עומד לפניו ואתה אומר לו, אני מודה על כל מה שהיה לי שעבר, עכשיו אני מבקש לעתיד. אבל זה מטען שורת דרך ארץ מינימלית שאדם צריך לדעת. אחרי אותו הדבר, וכתב אומר, זה לא חפץ האדם, אם הוא מחליט, הוא כן לא יתברך, או אצלו בבית נהגו, או בעידה שלא נוהגים, או לא נוהגים, מה זה שייך? הוא חייב לברך הגומל, אם הוא צריך, אז הוא צריך, כי הגמרא אומרת, ארבעה צריכים להודות. זה לא רשאים להודות, לא אמר ארבעה יודות, אלא ארבעה צריכים, צריכים פירושו, חייבים. גם היפה לדב כותב, זה לזה פירוש, כותב בסימן דבר הספר, שמה שאמרה הגמרא ארבעה צריכים להודות, זה פירושו חובה. ידוע גם שיטת הרמב"ן שכל הברכות של הנהנים, ולא רק הנהנים, ברכות ההודאה והשבח הם חובה. כמו ברכת שהחיינו, הדבר המתחדש מזמן לזמן. מחוץ למה שהגמרא אומרת על רבי אלעזר שהיה אוסף פריטה והיה קונה איזה פרי חדש, כדי, הוא הרי הוא היה עני, אז היה אוסף כסף כדי לקנות איזה פרי חדש, כדי להודות לשם. והוא אומר, עצם זה, למשל אדם יש לו בגד חדש, צריך לראות שהחיינו. זה לא תלוי שמח או לא שמח, אני רוצה, אני משתמש בבגד הזה, מה זה שמח? מה, אדם יכול ללכת בלי בגד? אז אין לזה סוף, צריך לברך, להודות לשם. וכן, כל דבר שצריך שעליו ברכת ההודעה, יש חיוב של ברכת ההודעה שצריך להודות לקדוש ברוך הוא, ולא עוד, יש לנו את הגמרא המפורסמת במסכת סנהדרין, אבל למרבה המשרה ושלום אין קץ, אמר רבי תנחום, דרש רק כפרה וציפורי, מפני מה כל מם שבאמצע תיבה פתוחה וזה סתום, למה המם הזו סתומה, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל, שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, לא עשית לו משיח. חזקיהו שעשית לו כל הניסים הללו, ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח, וכך נסתתם, ותחמם סתומה. הוא היה צריך להיות משיח, אבל בגלל שהיה חסר דבר אחד, לא שיבח את הקדוש ברוך הוא, לכן קרה לו מה שקרה. ושם מעריך עלי נעקב, זה רבי יושיע פינטו, כותב שמה, לא לכאורה, שמדרש שסותר את זה, או שמשיב על השאלה הזאת. מדרש וגם זוהר, אותם דילים, שם כתוב, היו ארבעה מלאכים, מה שאמר זה, לא אמר זה. דוד אמר, ארדוף אויבי להשיגם, ולא, שום עד כלותם. אחריו בא, עשה, ואמר, אני ארדוף ואתה תהרוג. בא יהושפט השלישי, אמר אני אין בי כוח לרדוף, אבל אני אתפלל, והוא עשה תפילה וצעק לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יצא והקדוש ברוך הוא הרב. בא חזקיהו מלך יהודה ואמר לקדוש ברוך הוא, אין בי כוח לרדוף ואין לי כוח להרוג ואין לי כוח לומר שירה ולא להתפלל, אלא אני אשר אמיתתי ואתה תהרוג. ככה היה בלת פסח, ראי בלילה ההוא, ויצא מלך השם, היה שם כתוב מחנה אשור, 185,000 ראשי גייסות שלו. אז אם כן, יוצא שהוא ביקש שאוגע, אתה תהרוג. אז בקשה רבי יושיע פינטו, אז מה טענה נגד תקיעה? אבל בסדר, אל תגיד שירה, אל תתפלל, לך לישון, אבל אחרי שניצלת ואתה קם בבוקר ואתה רואה ש185,000 קצינים לא קמים, אתה צריך לומר שירה, היה לו לומר שירה. זה תירוץ אחד. ועוד הוא אומר, הנס לא מטעם הבקשה, קרה נס, קרה נס, שם זה על ההצלה, כאן על הנס עצמו צריך לומר שירה, כי כשקורה נס צריכים לומר שירה. אז אם כן, איך שלא יהיה, יש פתיעה על האדם, כמו שכעת ראינו שעצם היציאה לדרך יש כבר סכנה ויש עליו חס ושלום כתרוג, אז כל שכן כשהוא ניצל, כשהוא חוזר, אז יש תביעה עליו שהוא צריך גם יש מסכת שבת, הסוגיה המפורסמת שם בלמ"ד ג' ברבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר ותר דנפיק ממערתה אמר רואי והתרחיש ניסה לפעול המנס. אז הפשט של הגמרא זה לא על המעיין והעץ הרובים, אלא על עצם זה שהוא לא נהרג על ידי הרומאים שהם חיפשו להרוג אותו ולא הרגו אותו. אז איזיל אני אעשה, אתקין מלטה, אמר אני אתקן משהו. אז מה עשה? הוא למד מיעקב אבינו, ויבוא יעקב שלם, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו, ויחן את בני העיר. הגמרא אומרת שתיקן חנויות. עד זמן יעקב אבינו לא היו חנויות, לא היה שווקים. הוא הראשון שהמציא. מה זה? יש יחד בגמרא מטבע תיקן להם, זה רב. שמואל אומר שווקים תיקן להם. מטבע שדרך המטבע הם יקנו ויסתחלו. שמואל אמר שווקים תיקן להם. רבי יוחנן אמר מחצאות תיקן להם. עכשיו, מה לעשות? אז הרב עיון יעקב כותב שם שאם אדם עושים לו נס, מנקים לו מזכויותיו. אחרי שנעשה לו נס.
אלא חזקיהו המלך.
כן.
אבו שאין בכי כפה, אלא חביש שיר מעלות אחד, אבל אין בכי
כפה. לא, אני לא יודע, אולי הוא אמר שיר המעלות, אבל הכוונה שהוא לא עשה איזה דבר פומבי להודעה לקדוש ברוך הוא על הנס שנעשה לו. כנף הארץ, זמירות שמענו, צבי לצדיק, ואומר רזידי, רזידי. מורה שמה בסנהדרין מעריכה בזה דף צדידה לי, כל הסוגיה שם. כן.
מה שאמרתם בקשר לשחיין ולבגד, שזה לא משנה אם הוא שמח או לא שמח משהו, אז מה אחד, השיח של הזמן רגילים יש חליפות יקרות, עכשיו חנה צביקו ב-10 שקל, צריך לבעל שחיין?
לכאורה כן, לכאורה כן, הוא לובש, הוא יוצא עם זה לשוק, לא בגד שהוא לא שוק, לובש לא בבית, לא פיג'מה.
לא, לא.
הוא לובש את זה והוא משתמש, כמו שכוס מים אני מברך עליו שהכל נהיה בדברו, מדין נהנה גם כאן. זה לא, שהחיינו זה לא על השמחה, שהחיינו זה על עצם החיים שאני זכיתי לחיות ולהנות מאותו בגד ואותו לבוש. אדם צריך ללמוד להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, הכל
דבר שלו. מכיפה ים עליו?
לא, כיפה זה כתוב שזה לא יקר.
אפילו זה כיפה יקרה.
יכול להיות שאם זה כיפה יקרה, כן.
בוחרם.
אפילו תלית קטן, שאם היא מצמר אנחנו מברכים שהחיינו. אז אין לכם הרי כיפה שהוא לובש אותה והוא עולה איתה לבית הכנסת, היא עולה סכום מסוים, יודע, או שהיא יפה מיוחדת, אז יש לה. מה זה לא שמח? הוא בטח שמח. האדם הוא פחד דווקא את זאת, ולא לקח סתם כיפה שהיא חתיכת סמכתות, אלא לקח את זאת, סימן שהוא נהנה מזה. זה יותר
מלך. חייבה יש כיפה בוחרית ו...
אז עכשיו אנחנו עדיין באמצע הסוגיה. עיון יעקב כותב מה היה שם, אז הוא אומר שעושים לאדם נס ולהקים לו מסגירותם, אז הוא צריך כעת לעשות למנות את החסר. עכשיו נחסרו הקף זכויות שלו חסר, לכן יעקב אבינו עשה דבר שיש בו זכות הרבים תלוי בו. שם חצאות, שווקים, או שהקדוש ברוך הוא עשה לו את הנס כדי שהוא יוכל לזכות הרבים. אז לפי זה עכשיו מובן הברכה הגומל לחייבים טובות. מה זה חייבים? העולם, הרי אל יעמוד אדם במקום סכנה, שמן עושים לו נס, ואם עושים לו נס מנקים לו מזכיותיו, אז חייבים שהוא עבר במקום סכנה וניצל, וניצל אז ניקו לו מזכיותיו, וכן חייב להודות ולהלל את קדוש ברוך הוא, שזה העניין שיש חובה. גם יש במדרש תנחומה, מי שנעשה לו נס ואומר שירה, וידוע שמוחלים לו עוונותיו ואומר שירה, ולא כל מי שאומר שירה הוא אומר, אלא כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה, וידוע שמוחלים לו עוונותיו. ואומר הירקות, אין לישראל ממה שישלמו לקדוש ברוך הוא אלא הודאה בלבד. וכן כל ההודאות בטלות, והודאיות תודה אינה בטלה לעולם, כי טוב אלו ההודאות. ואת תפסה פרך הודיה, עמדו ממנה בעלי הודיה, יהודה ויקר יהודה ויאמר צדיקה מבן, דוד אמר עודו לדברי כי טוב כי עולם חסדו. דניאל אמר לך אלה אהבתי מהודה ומשבח ענה. אז הנה כמה מעלת ההודעה והתודה והקדוש ברוך הוא. והמזוהר הקדוש פרשת בראשית כותב שזה פרשת נוח. כמה הייתו עוד לבני נשא להסתכלה ויקרה לקודשה בריחו שפחה לקרה בגלל כל מה בידע לשפחה למראה כתקה ירוק שבריחו עביד לרעותה ולעוד אלה להסגה ברכן לאלה ותצי ואדם הדעדה לשפחה ללמראה ומחדש אמה חביב הוא לאלה וחביב לטטה. וקודשאו לא משתבח ומעלה כתי ויאמר לי עמדיאטה ישראל אשר בך את פאה. וכן יעקב היה עמדי בדרך יקן דבעי בענה ששפחה לקודשה בריחו להודעה להמיסים ועל טבן לעבד אמה. אז יוצא מכאן שמעלת השבח היא גדולה מאוד. כך כתבו הקובלים שמי שמשבח יש כנגדו מלאך ברקיע שיש לו 1,000 פיות בכל פה 1,000 לשונות בכל לשון 1,000 רננות. בשעה שהאדם מישראל מברך ומודה לשם יברך על חסדיו אז הוא משבח. אז אם כן לפי זה אומר לב מי לא ישתדל לעשות הדבר הזה. עוד הזוהר המפורסם בפרשת בו על סיפור שירה חציית מצרים בהמשך שם הזוהר אומר זה כל ליל פסח הקדוש ברוך הוא קורא למלאכים והם יורדים לבתים של ישראל. אחרי כל הקטע הזוהר שם אומר דבר מעניין כגנדה חובה היו על ברנש להשתעד תדיר כמי קודשאולים ופרסומי ניסה וכל הימים ניסים דעבד. זאת אומרת יש חובה על אדם תמיד לדבר ולספר ולפרסם את הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו ויתה מהמה יהיו חובה והקודשאולים ידע כל הדעבד ידע לדבר בינם. זאת אומרת וכי מה אתה אומר עושה לקדוש ברוך הוא אתה מפרסם, מספר או לא מספר וכבו יודע למה היא התקמינה שאתה מספר ויודע גם על כל מה שעתיד לעשות לך גם. זה אומר בגין דיינון מילין סלקין שאתה מספר הדיבור שלך פועל וכל פעם על יד אלה מתכנישין וחמן לון ועודן כולו לקודשא בריחו והסתלח יקרה עליי הוא אלה ותתה. אתה גורם שהקדוש ברוך הוא מתפרסם בעולם וכל הפמליה של מעלה משבחים אותו עוד ועוד. רבי אברהם גלנטי מביא על זה, הוא כותב הכרח גדול הוא וכן הרמב"ן מנע בכלל המצוות מצוות עשה וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך במדבר. זה 40 שנה. זאת אומרת זה חובה לאדם לספר את השבח. הוא אומר מצווה כל אדם לספר כל הנפלאות שעשה עמו הקדוש ברוך הוא בפרטות וכן ראיתי אנשי מעשה שהיו כותבים בכתב בכל העיתות שעברו עליהם בכל הנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא עמהם וכותבים אותו בקיצור ומוליכים אותו כתב עמהם ומדי יום ביום עוברים עליו לספר שרחב יתברך וכן ראוי לעשות. זה דבר מדהים. אז לפי זה זה חמור מאוד. זה הדבר ידוע לרמב״ם עליו השלום שהוא באיגרת שלו כותב שכשהוא בא לעלות לארץ ישראל אז בדרך עמד עליו נחשול של ים לטבעו והיה שערה גדולה בים והוא עמד על הסיפון והיה צועק לקדוש ברוך הוא ואביו היה בתוך האונייה והוא, אשתו, ילדיו, כולם, כל המשפחה. זה היה אחרי שעוד אחיו היה בחיים, אחיו רבי דוד היה המפרנס שלו. אז הוא עמד על הסיפון כל אותו יום וצעק לקדוש ברוך הוא צעקות נוראות. בסוף הקדוש ברוך הוא שמע את קולו והוא כתב בספרו שיום זה ביום כניסתי לארץ ישראל קיבלתי עליי לדורי דורות לכל ימי חיי לעולמי עולמים לצום ולהתענות ביום הזה ולשבת ולעסוק בתורה לבדי. חושב שבאותו יום לא היה איתי אלא הקדוש ברוך הוא ואני איתו לבדי, כך כל שנה באותו יום אני אשב לי לבד, אהיה מסוגר ולא אלך בשום משא ומתן עם שום אדם אלא אני והקדוש ברוך הוא לבדנו. אז פה רואים זה הרמב״ם ככה. אז על אחת כמה וכמה זה דבר מדהים. עכשיו הרמק שם כותב בכלל הדברים שיש לצדקים יתרון על המלאכים הוא שהצדיקים כל מה שלומדים ורואים ושומעים נשאר להם בזיכרון וקניין כולו ורובו. ואת אדם לומד תורה, אז הוא זוכר את זה, כל התורה או חלק. אומנם המלאכים אם שומעים סוד אחד או דרוש אחד שעוסקים בו הצדיקים, תכף שוכחים אותו. ואם יחזרו ויאמרו אותו הדרוש הצדיקים, מתכנשים לשמוע כבמזמותי חתן וקלה ושמחים כבראשונה. אז יוצא לפי הרמק, יש חובה כל פעם לספר, אפילו שהסיפור הזה כבר ידוע, מספר אותו, מספר אותו, למה? כי המלאכים זה כבר נשכח מזיכרונם מיד. אז כשאתה מספר, הם שומעים. טוב, רבנו יוסף חיים יש לו בפירושו על התהילים בספר החיים והשלום, שם בקוף זין, הוא כותב על ידי ההודעה גורם האדם ייחוד עליון שהוא הוויה עקה וייחוד תחתון שהוא הוויה עדנות, שהם 16 אותיות. ועל ידי זה מושך שפע גדול לישראל שנקראו אדם, וזהו בנפלאותיו לפני אדם, ונפלאותיו, הוא מחלק את המילה לשלוש, ונפל עוד יוד רב לבני אדם. כי על ידי הודעת הנס יהיו ייחודים אלו שהם יוד וב אותיות, שאז ינוחו וישכנו על בני אדם אלו ישראל, שיריקו שפע עליהם ויעירו בהם. וגם הרבי ראשית חוכמה כותב בשער האהבה, כי בסיפור האדם שבחי מלכו של עולם גורם דבקות נפשו באלוהיו, כי הקדוש ברוך הוא חפץ שיספרו גודלו וכבודו, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, דורדו ושבח מעשיך ודברי נפלאותיך יגידו, הדר כבוד עודיך נפלאותיך השיחה. וכל השירים האלו מעוררים חשק ואהבה בין ישראל לאביהם שבשמיים, שאומר המלך ודאי זה המספר בשבחי, ודאי שהוא אוהבי וראוי שאני גם כן אוהב אותו. וזה מעלה. וגם הפלא יועץ יש לו בערך הילול, בערך שבח, מעריך מאוד בשבח אדם שמספר בשבח השם יתברך. זה כאן ברכה, זה סיפור שבח השם, אז אומר לחיילים טובות, כי מה אני קוד. עכשיו, שבח השם יתברך, ידוע שאנחנו מצווים עליו, זה גם מזכיר עוד פעם את העניין של שהחיינו במועדים, דוגמה. אמרה במסכת העירובין, שמה בדף מהם כותרת, ובפירות קיימלן שהחיינו רשות. והפוסקים היינו דרך כשאינו רוצה לאכול הפירות. אז לא מחייבים אותו לברך ולאכול. אבל יש אדם שלא יכול לסבול איזה פי מסוים. זה גורם לו אלרגיה. אז הוא לא חייב. אבל כשרוצה לאוכלם הוא בר חיובה. ואסור לו לאוכלם בלי ברכת שהחיינו. ובכן תראה על פרי חדש בין המצרים. הרי יש הרבה פוסקים שאומרים שיברך אם אחר כך לא ימצא אותו. כי יש פה חיוב. הרב חילה ביוסף אומץ כתב דברים קשים שם, יש לו בתשובה בסימן נון וב, על האומר האוכל בשעת נפש פרי חדש בין שיחיינו. זה פרי, נו, זה לא חולצת טריקו של 10 שקל, פרי שעולה 0.5 שקל. אומר אוכל אותו בלי ברכת שיחיינו. אומר הרי קיבלו עליה, אליה רבה כותב אפילו למדע אמר רשות הוא זה על הראייה. אומר אבל מי שאוכל חייב לברך וראוי הוא להיזהר שלא לבטל את זה. וזה חמור מאוד. גם המגן אברהם העיר שם בסימן ושקף ג' והלכות ברכות, מה שכתב הרמה, יש שנהגו להקב בברכה זו שאינה חובה אלא רשות. כתב זה נתפשע את המנהג שרבים מקלים באלו הברכות. אומר המגן אברהם, ואינו נכון ומה ידי יתמר, יתמר, אלא זה חובה. זה ידוע שיש גם בספר גאולת, גדולת אלישע, באלישע בן גור, המגדול לרבני בגדד, כותב, כל הנה רבותה סבירה לאור, שהעיקר לדינה שאסור להקל בכל הברכות האלה. כן, צריך להצביע. עכשיו האמת שראינו, בליסוף, כל חכמי ירושלים, שהיו מברכים וכתב עומד, כמו שיטת השולחן ערוך, מציעה מעיר לעיר. זה מעשים בכל יום שרואים את זה. גם המאמר מרדכי כותב שמנהג ספרד לברך, וכך היינו בהרבה מקומות, בכל המקומות, גם מנהג ג'רבה בחלפון משה הכהן בברית כהונה כותב שמה שמנהגנו אפילו הולך מהעיר לכפר, בין הולך ביבשה, בין הולך ברכב, כל מקרה לברך.
אם אדם נוסע ביום ראשון בשבוע מחוץ לעיר נסיעה שהוא חייב עליו לקראת הגומר, הוא יודע שביום חמישי הוא ייסע עוד הפעם, או ביום שישי. האם יחכה עד שבת, או שיכול לברך ביום שני או שלישי ויברך עוד הפעם בשבת?
יש בזה חילוקי דעות. יש מי שאומר, כן, האמת שהוא יכול לדרך, כיוון שהוא לא נוסע כל יום. אבל הנה חינם, אם הוא נוסע כל יום, אז יברך בשבת. אבל אם הוא לא נוסע כל יום, ויש שלושה ימים בינתיים, אז בוודאי שיברך. למה לא? אין זה שום בעיה. עכשיו, גם רבי שלום משה גגים, בפס שמח נפש, כותב שגם כן זה חובה, וצריך להיזהר בזה, ולא לזלזל.
בכלל חייב מניין כדי לברך?
כן. עוד מעט נראה שכמו שהפסוק אומר, עודי אדוני בכל דבר בסוד ישרים ועדה, ודושו רבותינו עדה עשרה. וישרים, הכוונה שיהיה טוב שיהיה שניים מהם שונים הלכות, אפילו תאורות תלמידי חכמים, מאות רבים שניים. אז יהיה עשרה, הוא מכללם, יכול להיות תשעה, וכדאי ששניים מתוכם יהיו תלמידי חכמים. עכשיו ראינו כמה פעמים שכפה היו כל חכמי ירושלים, וגם בעתיה, כולם היו מברכים, גם הנסיעה מעיר לעיר, אפילו שלא היה סכנת חיה וליסטים, ולא כל זה, אלא סכנת תאונות דרכים. יש גם בשאלות ותשובות, אורח משפט. שם הוא כותב על ההולכים בלב ים בזמן הזה. זאת אומרת, אפילו שאין סכנה מצויה כל כך בזמן הזה, כי זמנם היה ספינות פיראטיות או שודדים, ספינות שודדים שהיו באים ופושטים על האונייה ושובים אותם, לוקחים אותם לעבדים, ולוקחים אותם. אבל בימינו זה לא קיים. או נגיד במדינות שהן מתוקנות פחות או יותר, ויש שם המשטרה, הוא נוסע מעיר לעיר, או נגיד בארץ ישראל, נוסע מעכו לאשדוד, או מאלה, באלת אין דרך בים, אבל נגיד במקום שיש מהים נסוע באונייה, אז אין לכן אמר בכל מה זה, הוא אומר לא, בכל זאת מבטחים בקטה גומל, וכאן גם לאשכנזים, כי זה ים ממש, זה יקרה יורדי הים. וזה נקרא, זה דבר שהתקן במניין, הוא אומר, כל דבר שבמניין, אפילו שבטל הטעם, לא בטלה התקנה. כי אם על ידי מניין אחר. כל שכן, שהטעם קיים, רק הטעם נחלש מעט. אז מכאן, גם כאן. שהטעם קיים, אבל הטעם נחלש. כי עדיין יש סכנת, גם לשתים. לשתים היום יש לסכנה, אמרנו שאף אחד לא כופר בזה, שהיום זה ישנו. או המחבלים, או גם השודדים למיניהם שישנם. גם בכל המקומות. עכשיו, כל שכן, סכנת תאונות דרכים, שזה דבר מצוי, לצערנו, דבר מאוד מצוי. עכשיו, יש רשות הלקט, הוא כותב, כלל גדול היה מסור בידינו, אם הלכה רופפת ועד כך, חזה מהעמד עבר. פשוט הוא בעבד השם את עמו ישראל, לסיר מכשול מדרכיהם. ואין סכנת תאונות דרכים היום היא באה במקום סכנת דרכים שנזכרה בשולחן ערוך, אלא באה בנוסף אליה. עכשיו נמצא שבזמן שלא היו שייכות סכנות התאונות, אנחנו ברכנו, עכשיו יש סכנת תאונות, לא נברך. עכשיו נוסף, לא שנגרע. אז עכשיו נעשה שזה. בפרט שהריבש בתשובה שהזכרנו, כתב שכמעט שהיו דברים שהיו מצויים. אז אלה דברים שהיו מצויים. אז למסקנה האמת, שיש דיון בפוסקים, כיוון שבהלכה כתוב, שרק אם הוא נוסע מהלך פרסה, במהלך פרסה, זאת אומרת, החיוב של הברכה זה אחרי מיל. אחרי מיל זה קילומטר. במהלך פרסה זה 4 קילומטר, אז כבר היפה ללב, וגם פתח הדביר, דנו, אז להם הדביר את זה בהלכה. שמה עושים בימינו שנהיה הרכבת, מסילת הברזל, שאז היא נוסעת הרבה קילומטרים, והרבה זמן. האם זה הסכנה בגלל שזה מרחק קילומטרים, או בגלל מרחק זמן? האמת שהם כולם כמעט הסכימו שזה בגלל הקילומטרים. כי מה פירוש? הסכנה של החיה וליסטים נמצא בכל מטר ומטר בדרך. אז לא אכפת לי אם אתה נוסע את זה במהירות, במהירות המטוס, או אתה עושה את זה ברגל. אגב לעצמך, אם מישהו יוצא ברגל כעת, ויגיע נגיד למוצא, או תגיד, קצת אחרי מוצא, עוד הקסטם ודאי יברך. למה? הוא יעשה את זה ב-72 דקות. אז אם כן, יש ברכה. פה אף אחד לא יתווכח שהוא צריך יברך. או כיוון בהמה, והנה כן הרבה בהמה הולכת קצת יותר לאט, והוא עבר את ה-72 דקות, אז הוא ודאי שהוא מברך. האמת, אבל כיוון שיש ספק בחוק להקל, אז הם כתבו שלמעשה לא יברך, אלא אם כן יהיה זמן של 72 דקות. אבל הזמן של 72 דקות, שהכל יהיה באותו יום. כלומר, ההליכה והחזרה באותו יום, נגיד, באותו יום היה לו 72 דקות, וה-72 דקות לא מחייב נסיעה, אלא שהות מחוץ לעיר. זאת אומרת, לא יצוין שגם אדם שהה בפקק מחוץ לעיר. והפקק היה חצי שעה. ואחר כך נשארו לו עוד 42 דקות רק של נסיעה. רק כל נטו. הביחד זה מצטרף ל-72 דקות שהות מחוץ לעיר, אז הוא שהה במקום סכנה. ולא אכפת אם הוא עשה את זה ברגל או ברכב או באיזה צורה שעשה, אז מברך. פה לכמה דאמר שלא מברך. אז רק בגלל שספק לכל להקל, תקנו כך. אבל האמת שזה הולך לפי מרחק על הדרך. לפי הקילומטרים, לפי מספר המטרים, המטראז' מה שנקרא. אלא שבסוף תקנו שזה לפי הזמן כדי לצאת ידי דעות כאלה שאומרים שאולי יצד לומר שזה לפי הזמן, אז הולכים על 72 דקות. עכשיו, מה קורה, למשל, אבל בתפילת הדרך זה קצת שונה. בואו נזכיר רגע אחת תפילת הדרך. תפילת הדרך, אמרנו שהאמת הוא צריך לברך אחרי קילומטר אחד. למה? כי כבר הסכנה מתחילה. מהר"ן מרוטנבורג בכלל היה נוהג לברך בבית הכנסת, שהיה מתפלל תפילת 18, שם היה מסדר את זה, כתב מרן שולחן ערוך. אבל אנחנו לא נוהגים לברך, אלא אחרי שהחזיק בדרך. כמה זה נקרא החזיק בדרך? אחרי קילומטר אחד שיצא מהעיר. והאמת, הרי גוש דן, הרבה הסתפקנו בזה, כמו ששם הבתים סמוכים. אז הרי הלוויין כמו למשל גבעתיים, רמת גן, בני ברק, זה לא שייך, כי זה, כל זה סתם עניין של פוליטי, איזה עירייה או איזה ראש עיר יושב, על איזה סוג כיסא הוא יושב, זה לא, לא משנה. אבל בשאר הערים שבאמת יש קצת, יש כבישים, יש כבישים, מצויים יכול להיות בכבישים, אמרנו, אנחנו לא מתחשבים בזה. אבל בתים, למעשה, בתים אין. בוא נגיד רמלה תל אביב, או רמלה לוד וכדומה, רמלה לוד כבר, אבל רמלה שדה התעופה, ששם באמת נפסק הכביש. אז באמת אחרי קילומטר אחד שהוא יצא מהבית האחרון של העיר, הוא מברך תפילת הדרך עם ברכה, כשהוא יודע שיש לו נסיעה של 72 דקות. אז כך צריך לעשות באמת, תשים לב, כשהוא יתרחק מהבתים. הבתים של גויים לא מצטרפים לצורך זה. למשל פה בירושלים, מי שנוסע דרך כביש הבקעה או מעלה אדומים, אז הבתים של הגויים לא מצטרפים, כי זה לא נקרא, אלה הם עצמם ליסטים. זה לא נקרא שזה יצא מחוץ לעיר. כי ברגע שהוא הגיע לאזור כזה, זה אזור עוין, זה לא אזור ש... בפרט שמצויים שם חבלות מצידם, ומצויים ובלי סוף, ולוע. אז ודאי. עכשיו נשאלה השאלה, מה קורה כשמתי מברכים פעם שנייה? לא מברכים פעם שנייה עד למחרת. למשל, לא יצוין גם אם אדם, יש לו איזה שרשרת ערים שהוא צריך, הוא חנה חניית ביניים בלילה. חנה חניית ביניים בלילה, נגיד הוא רוצה לנסוע מפה למירון, בצפת והגליל, אז בדרך הוא עצר בטבריה, הוא החליט לישון בטבריה. אז הוא ישן בטבריה, פג תפילת הדרך, נגמר הברכה, עכשיו שהוא קם בבוקר, הוא מתחיל לנסוע, עכשיו הברכה הזאת היא תכלול גם את החזרה, זאת אומרת את כל מה שהוא יעשה באותו יום. עכשיו בהלכה מובא, מה קורה אם למשל הוא הלך בדרך, נסע, ולא היה בלעתו, נגיד נסע, היה צריך לנסוע לפגוש איזה מישהו בצפת, לא עושה אותו איזה עסקה, והגיע לצפת, אז הוא בתחילת הדרך הוא חשב על הנסיעה לצפת והחזרה נגמרה. אבל כשהוא הגיע לצפת, אמרו לו שהבן אדם נמצא בבאר שבע. עכשיו הוא צריך לעזור לבאר שבע. הנסיעה לבאר שבע לא הייתה בתוכנית. כיוון שזה לא הייתה בתוכנית, אז הוא כעת חייב עוד פעם בתפילת הדרך באותו יום. או כשהיו לו שתי נסיעות שונות, הוא נסע שני יעדים, הוא חזר הביתה, ועוד פעם הוא יוצא מיד שני. אז זה נקרא, זה נסיעה שונה, אז הוא צריך תפילת הדרך מחדש. ואז בקעת הגומל, אחר כך בקעת הגומל גם אז לחמד הסתפק. בפרט הוא הביא דוגמה לאלה שנוסעים לזיארה. הזיארה אז היו נוסעים לבקר בקברי צדיקים, אבל שוהים שם איזה כמה ימים, לפעמים אפילו שבוע או שבת. אז מה דינם? האם זה נקרא שהגיע למחוס חפצו? הרי איך אומר? ותגענו למחוס חפצנו לחיים ושמחה ושלום. וכשהוא הגיע למחוס חפצו לחיים ושמחה ושלום, אז הוא קיבל את תפילתו, צריך לעמוד ולומר, הגומר לחייבים טובות. אז לכאורה הוא אומר, הרי מחוז חפצו, מה זה היה נגיד מירון? מחוז חפצו זה צפת, שהוא מגיע למירון, צריך שם לברך, כי זה מחוז חפצו. הוא אומר, אין הכי נעמה, תברך. אלא שאם חוזר באותו יום, זה נחשב חוכה ועיתולה. מה אתה מברך עכשיו? שאתה צריך לנסוע עוד פעם. זה חוכה ועיתולה. היה מעשה עם מורבי. מורבי שהיה נוסע על הגליל, אז תמיד יוצא בערב ראש חודש כסלו. כל שנה, אז מזג האוויר יחסית נוח, וגם שקט, אין אנשים בגליל ואין אף אחד, אז לא היה מכוניות מצויות כמו שיש היום. והוא רוצה את השקט שלו ואת הלימודים, היה יושב עם הציבור, לומדים. אז היו שוהים שם שבוע, ואפילו שבת. אז היה מברך ברכת הגומל במירון, שזה היה היעד. אחר כך, כשהיו חוזרים לירושלים, אז היו מברכים שנית, כי הוא שמח פה על השדה חמץ שכתב את ה... זה פעם אחת, אחרי שהוא נפטר, נסם, הוא היה איזה בעל בית שהיה, שראה אותו. שם הוא, אחרי התפילה בבוקר, במירון, אנחנו באים וכל אחד אוסף את המזוודה שלו לחזור לירושלים, אז הוא פתאום מושיב את האנשים ואומר, ברכו הגומל. אמרתי לו, רגע, מה צריך להיות? אמרתי לו, מה, אתה חולק על אבא שלה? אמרתי לו, מה חולק? אתה פוסק מדעתך הדברים? אמרתי לו, הוא מרוויח קריירה. אמרתי לו, הוא היה נוסע השבוע, הוא היה נוסע לשעה שבת, אנחנו עכשיו חוזרים, אתה עושה חוכה בתלונה, נכון, חפצנו זה חזרה. זה לא כך. אמנם יש סברה בפוסקים שיכול לברך, אבל זה לא. אותו הדבר למשל אדם נוסע לחוץ לארץ. אותו הדבר. והוא נוסע למשל למשך יומיים או שלושה. אז זה לא, זה עדיין לא מחוז חפצו. כי הוא מתכונן לחזור, הרי בין כה הוא חוזר. יש שאלה, סטהרס כותב שאם היה שבת באמצע, יש צד, יש מי שאומר שיברך. למה? הוא נסע, נגיד, נסע לחוץ לארץ, לפגוש איזה מישהו, או לעשות איזה עסקה, או לבקר מנדהו, ואחר כך הוא מתכונן לחזור. אז הוא אומר, זה שני יעדים. יעד אחד זה ההגעה לשם, ויעד שני זה לחזור. למעשה ראיתי היום שכולם ככה עושים. גם אלה שבאים לבקר בארץ ולחזור, אז נוהגים לברך פה, שוב פעם מברכים כשחוזרים לשם, כי זה למעשה שני יעדים. אפילו ש... אלא מה? אם הוא תוך יומיים או עניין של יום אחד או יומיים, אז לא, לא יפה. אם יש שבת באמצע, בוודאי ששבת היא... מה אומר לך המצחק בעניין?
לא
השתעסק. ראית בזה אולי איזה פוסקים שדיברו? הרב המשמע. אז כן, יש בזה נושא ומתן. אם לברך או לא לברך, מתי יברך? מה כבודו אומר? מתי יברך? כשהוא נוסע למשל לכמה ימים, אז בחזרה יברך או גם שם יכול לברך?
זה למעשה מעבר.
כן, הוא היה מברך שם. האמת שהוא היה תמיד שהיה נוסע בדרך היה חושש. חושש, היה מרגיש, היה אומר מרגיש את הסכנה, זה לא... אנחנו היום אצלנו נסיעות זה דבר של מה בכך, כאילו הוא דבר טבעי. והם מרגישים. תראה כמו שהרב פיינשטיין כותב, אסור סתם לנסוע למטוס, זאת אומרת לסכן את חייו. אלא אם כן יש בזה צורך. אז אם כן יוצא איפה שיש בזה הרבה פרטים והרבה הלכות. עכשיו, עוד דבר, יש בספר אז נדברו, של הגאון בבניין מסופר, הוא כותב על תפילת הדרך. מישהו שאל אותו אם היום בימינו שייך לומר תפילת הדרך על סכנה תאונות דרכים. שוב, לפי שיטת חכמי אשכנז, שהם אומרים שכל הסכנה סכנת חיות רעות וליסטים ולא סכנת דרכים, אז אם כן תפילת הדרך הם כן מברכים, אבל ברכת הגומל לא מברכים, אלא אמרנו בעוד מדברות. אז היה מישהו שרצה להגיד לו, תשמע, זמין חכם אחד שאל אותו, אמר לו, הרי עיקר הדין זה היה בגלל סכנת חיי רעב ולסטים, היום אין סכנת חיי רעב ולסטים. וסכנת תאונת דרכים זה דבר חדש, ועל זה לא תקנו חכמים. טוב, אנחנו נלמד מזה גם לגבי ברכת הגומל, דווקא מן הדינן. הוא כתב ככה, והנה זה ברור שתפילת הדרך לא התבטלה, כי הכלל, ואנו רואים זאת בעינינו, שאין הבדל כלל בין זמננו ללפנים. אלא שהצורה של הסכנה השתנתה לעולם כמנהגון הריק. כלומר, מה שאמרו בכתובות משחר הבית המקדש דין ארבע מיטות בדין לא באת לה פרדינו הרבים גם בזמננו נוהג זה ועוד ביתר שאת והתקדמות הטכניקה לא הביאה שינוי במצב אלא להפך נהיה סכנות יותר מה שפעם לא היה מצאו שכל כך הרבה הרוגים יש בשבוע מכתוצאה מחיות רעות וליסטים היום יש בתאונות דרכים פי כמה וכמה אז זה מראה שזה ולכן קבעו שבמקום שמצוי תאונות כגון בכביש בין עירוני שמותר לנסוע במהירות יותר והרבה נוסעים עוד יותר במהירות מה שמותר יש לומר תפילת הדרך עם חתימה הוא אומר למה? כיוון ששם הסכנה מצויה ולא אכפת לי מאיזה סיבה רק מה שיש מצויה וכן אין צריך להמתין עד שיגיע לשטח שאין בו בתים שומע? הוא אומר והמעכב עד שם הוא מכניס עצמו לסכנה וצריך מיד לברך הוא אומר מעיד הוא על עצמו שאמירתו הוא מבחינת חוק ולא תחנונים שאיננו מרגיש כלל בסכנה לשחד את הלב לבורא יתברך זה מפחיד תראה, תבין את העירת שמיים שיש בזה הרי זה לא, לא פשוט זה יש סכנה באמת, בשבוע שעבר שחזרנו מאחת הנסיעות לפנינו עבר אוטו פתאום הוא כמעט עלה על הגדר השמאלית הוא כנראה נרדם היה עוד רכב, היה שני רכבים לפנינו הוא היה הרכב הראשון, השלישי והרכב שהיה לפנינו פתאום התחיל להעט ומהר סטה מהמסלול הוא ראה פתאום אחד שהתחיל להתבלבל התחיל כמעט התהפך הוא כנראה נרדם, הוא מה טענה טוב שהיה קיר הביטון הזה אז האוטו טיפס על זה הוא אחר כך עשר בצד שמר החיים, אתה רואה כל רגע ניסיך ונפלאותיך בלי סוף דברים שאי אפשר לתאר אותם מה שיכול להיות רק אנחנו רואים את זה כדבר טבעי אבל זה לא טבעי, זה לא טבע צריך לדעת שיש נס תצא לסיכום יש לנו כאן שתי דעות מרכזיות דעת הרמב״ם והרמב״ם וחכמי ספרד ודעת רבינו יונה הראש וחכמי אשכנז הרמב״ם סובר שגם מאיר תאיר בברכים ברכת הגומר וזה נתקן הסכנה כל דירו ולא כתב בגלל סכנת חיירה בליסטים אבל דעת הטור כספרת אביב הראש וכף הרמה שזה בגלל סכנת חיות רעות בליסטים ורק בסכנת רעות חיות רעות בליסטים מברכים עכשיו מצד שני יש לנו גם את בחולה אותו דין שקרה דעת הירושלמי שכל החולים בחזקת סכנה הם אז ברגע שנפל המיטה הוא צריך לברך מעניין שכאן הבן איש חי נטע קו מדעת לשולחן ערוך וכתב שאם שכב על מיטתו שלושה ימים אבל רוב ככל הפוסקים כולם אומרים שברגע ששכב ונפל על מיטתו הוא היה בסכנה כבר חייב להודות ועד שרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום מבטיח כמה מעלות ושכר למי שמודה ומשבח את הקדוש ברוך הוא ברבים אז זה ודאי שיש בזה מעלה יהי רצון שבזכות זה הקדוש ברוך הוא ישמור צאתנו ורואינו חיים ועולם ובזכות המצוות והשם תהליך שמכן אותו ובכן עדיין